והנה אנחנו ממשיכים בלימוד המבוא לתפילה. והנה הגענו בשעה טובה ומוצלחת לברכת השנים. ברכת השנים, שהיא הברכה על הפרנסה באופן כללי, על הגשם באופן פרטי, הנה מורכבת. יש לה נוסחאות רבות ושונות. הנה, למשל, אני קורא לפניכם את הנוסח אשכנז, שבסידור עולת ראייה, ברך עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת, את כל מיני תבואתה לטובה, ותן, אם זה בחורף, טל ומטר לברכה, ואם זה בקיץ, ברכה, על פני האדמה, וסבירנו מטובה, וברך שנתנו כשנים הטובות. ברוך אתה השם, מברך השנים. יחסית נוסח קצר. הנוסח הספרדי. לא, זה לא תלמיד זרח. אין פה ספרדי. מה? מה? לא, ניקח, תדע, אין ספרדי, לא נורא. ניקח את התלמיד. מה? לא, 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 לא. לא, ניקח. להירגע, בבקשה להירגע. כולם להירגע. אמנם אין פה נוסח ספרדי, אבל יש נוסח עדות המזרח שהוא קרוב. זה נוסח טוניסאי מה שיש לך שם. בסדר. אבל הנוסח, נגיד, בסדר. אני חושב שבנושא הזה כמעט ונבדלים בין הנוסח של הספרדים לבין הנוסח של עדות המזרח. אני אשתמש פה בנוסח של עדות המזרח. בקיץ זה קצת דומה לנוסח האשכנזי. ברכנו השם אלוהינו בכל מעשי ידינו, וברך שנתנו מתלילי רצון, ברכה ונדבה, אותי אחר איתך, חיים וסבע ושלום, כשנים הטובות ואורך, כי אל טוב מטיב אתה מברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. כשמדובר על החורף, כאן זה משתנה מאוד. בחורף, הספרדים מעריכים מאוד בנוסח, ומה שהספרדים מעריכים, האשכנזים, שמים אותו בשומע תפילה כשיש עצירת גשמים. אין, יש נוסח וענינו בורא עולם במידת הרחמים, אז מי שיתפלל בבית כנסת של אשכנזים, אז אנחנו שם לב שמוסיפים את הוענינו הזה, שבו יש בעצם התמצית של הפחות או יותר של הברכה הספרדית. מה?
כן. צריך להגיד את זה גם
כשיש
גשמים?
כל זמן שאין מספיק גשמים אומרים את זה.
אפילו שיש באותו יום גשם.
מה הבנת מדבריי שמצדיק את השאלה הזאת? אתה שאלת, האם כשיורד גשמים, יורדים גשמים, צריך להגיד את התפילה הזאת. אמרתי כל זמן שאין מספיק גשם. האם דבריי לא היו מספיק ברורים שזה יצריך שאלה נוספת, כגון גם כשיורד גשם? אני חושב שזה ברור, לא? לכן אין צורך, תשאול פעמיים. טוב. עכשיו, מה הסיבה של העריכות הזאת דווקא בנוסח הספרדי? פשוט, אצל האשכנזים לא תמיד היה מצב, פחות היה מצוי שיש בצורת, כי גרו בארצות הצפוניות. אבל לפעמים אין מספיק גשם, אז מוסיפים וענינו בורא עולם. אצל הספרדים המצוי הוא שאין גשם, ולכן תמיד אמרו את הנוסח הארוך בברכת השנים. ברך עלינו השם אלוהינו, או אבינו יש קורסים, את השנה הזאת, את כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה לכל פני האדמה. ורווה פני תבל וסבע את העולם כולו מטובח ומלא ידינו ולכותיך ומאושר ומתנות ידיך השומרה והצילה השנה זו. מכל דבר רע ומכל משחית ומכל מפוענות ועשילה תקווה תורך שלום חוז לכם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה ובריכה וגשמי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים וסבע ושלום כשנים וטובות תברך כי אל טוב מטיבת המברך השנים ואוכלת השם ברך השנים. כאן אנחנו רואים שברכה ארוכה במיוחד, והשאלה האם יש מכנה משותף לכל הנוסחאות האלה.
ישנן כאלה שלא מוסיפים פה ולא מוסיפים פה, נכון?
בסדר, לא מוסיפים פה.
שחסר גשמים.
לא, אז הם לא...
לא מוסיפים.
אני לא ראיתי. כשאם חסר גשמים, אז כולם, אצל האשכנזים, כולם מבקשים וענינו, בורא עולם, מידת הרחמים. למה? צריך לבקש על הגשמים, זה הלכה. עכשיו, יש באמת, בנוסח ספרד, יש כאלה שהכניסו גם את הברכה הכפולה הזאת, כלומר, לפי הקיץ ולפי החורף שנהוגה אצל הספרדים, הוכנס לחלק מהסידורים של נוסח ספרד. כן. אז זה משתנה מסידור לסידור ומעדה לעדה. מה שמעניין אותי זה קודם כל להבין מה זה עושה פה, הברכה הזאת. למה היא פה, במקום שבו היא נמצאת, במקום התשיעי, אחרי ברכת רפאינו? אז אמרנו, כל זמן שהאדם לא חזר בתשובה, ולא נסלח, ולא הסיר מעליו את עול הגויים, ועדיין חולה, אין לצפות שגם תהיה לו פרנסה טובה. אלא אחרי שהוא פתר את כל הבעיות, אז עוברים לבעיה יותר פשוטה, בעיית הפרנסה, וזה בא בסוף. עכשיו יש פה להוסיף את ה... אז מה שאני רוצה להבין זה האם יש מכנה משותף בין הנוסחים השונים של הקיץ, של החורף, של הספרדים, של האשכנזים, האם יש איזשהו מכנה משותף. אנחנו רואים באופן עקבי שישנן שני שורשים שחוזרים בכל הברכות באופן ממש בולט. בואו ניקח למשל, זה הפועל ברך, בית רש כף, וטוב. בואו נבדוק, למשל נספור אצל בנוסח האשכנזי. ברך, הנה, עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת, כל מיני תבואתה, לטובה. ותן, או ברכה, או תל ומטר לברכה. על פני אדמה, וסבינו מטובה. וברך, שנתנו כשנים הטובות. ברוך אתה השם, מברך השנים. אז אם כן יש לנו 4 פעמים ברך, 3 פעמים טוב. זה כמות מכובדת. הבא נקרא בנוסח הספרדי של החורף. ברך, עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה. ותן תל ומטר לברכה. על כל בני אדמה, ורפני ותבל, וסבא את העולם כולו מטווח. ומלא ידינו ברכותיך, ומלא שומרתי נותי ידיך. שומרה והצילה שנה זו מכל דבר, מכל משחית ומכל נבונות, והצילה תגווה טובה. אחרית שלום, חוז לכם עליה בעל כל תבואתה ובבואתה, וברכה בשמי רצון, ברכה ומדבר, ותהיה אחריתה, חיים וסבא ושלום, כשנים הטובות, לברכה, כי אל טוב ומטיב, אתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. אז יש לנו פה 8 פעמים ברך ו6 פעמים טוב. כן? כלומר, רואים פה, זה באופן מודגש, רוצים לדבר הרבה על ברכה, רוצים לדבר הרבה על טוב. טוב, על ברכה אני מבין. הרי על מה מדובר? על פרנסה. מה זה ברכה? זה שפע חומרי. כן, כפי שאומר רשי, יברכך השם בישמרך. מה אומר רשי, מה זה יברכך? אני שאלתי על מה זה יברכך, לא על וישמרך. ירבו נכסיך. כלומר, כשהתורה אומרת ברכה, היא מדברת על שפע חומרי, הרבה הרבה חומריות. בסדר? יברכך השם וישמרך, מה אומר רש"י וישמרך? ישמורך מן הגנבים. מה זה טוב שיש לאדם כסף אם הגנבים באו לקחו. אבל מה הצורך של המילה טוב? כי לפעמים יש לאדם פרנסה, אבל זה לא לטובה. יש אדם שיש לו הרבה כסף, וזה מזיק לו. הוא עושה עם זה שטויות. אז לכן אנחנו מבקשים שהברכה תהיה לטובה. Okay? זה כמו שמצאנו גומל חסדים טובים. סימן שיש חסדים רעים. Okay? וזה מה שאמרנו, שישראל יש להם 3 תכונות, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, והסברנו באחת ההזדמנויות שאליהן מידות רעות, מידות בעייתיות. כי מה זה גומלי חסדים? ישראל הם גומלי חסדים, בין שהחסדים האלה הם טובים, בין שהם חסדים רעים. לכן אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מדמים לו שהוא גומל חסדים טובים דווקא, ולא חסדים רעים. כן.
אז מה זה חסד בהקשר למשפט? חסדים לא טובים.
מה זה חסדים לא טובים?
או מה זה חסד, כן, בהקשר למשפט
הזה. חסד זה שאני נותן בלי חשבון. מה זה חסדים לא טובים? למשל, מישהו אומר, תשמע, בדיוק רציתי להתאבד, אבל נגמרו לי הכדורים במחסנית. אתה יכול להביא לי? זה חסד. זה נקרא חסדים רעים. אז זה חסדים טובים. טוב. לכן צריך גם ברכה וגם טובה. זאת סיבה של ההדגשה היתרה הזאת בכל הנוסחים. כן.
אז לתת כסף לנרקומן זה חסד רע?
לתת כסף לנרקומן בשביל שיגש לשיקום זה בסדר. אז לכן אתה צריך במקום זה לתת לו כרטיס הלוך אל מקום השיקום בלבד. כן? בקשה, אין בעיה. כן? זה בדיוק הבעיה. שאם אתה יכול לתת כסף לנרקומן ולך תדע מה הוא יעשה עם זה, זה לא הכי בריא בשבילו. לכן צריך לעשות חשבון. גם הברכה שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה, שזה יהיה טוב. יש, איך כתוב בנביא? יש עושר שמור לבעליו לרעתו. גם הרמח"ל בהקדמת מסילת ישרים מסביר שיש שני ניסיונות כלכליים לאדם, העושר והעוני. שניהם ניסיונות. לכן אומר שלמה המלך, ריש ועושר אל תיתן לי. אטריפני לחם חוקי. כדי שלא יימשך אחרי החסרונות גם של העניות וגם של העשירות. מי שלמה המלך? טוב, שלמה המלך הוא כן, ידע על מה מדובר. טוב, והוא נקודה נוספת. האם הפרנסה זה דבר חשוב? דבר חשוב או לא? מה? זה חשוב? למה? הרי איך אמר רבי נחמן ברסלב? הוא אמר, אנשים דואגים לפרנסה. וזה לא מובן למה דואגים. כי הרי מה כבר יכול לקרות? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה שאני אמות ברעב. אם אני צריך למות פעם? עד כאן דברי קודשו. אפשר להבין, זה לא שרבי נחמן חשב שצריך למות ברעב. כן? אבל יש פרופורציה, כל דבר. זאת אומרת, הרדיפה אחרי הכסף היא עשויה להוציא את האדם מדעתו גם כן. לכן אדם צריך להיות מוכן גם למצבים שאין לו. ואז אם בא, זה ברכה, זה שפע. זה דבר אחד. דבר נוסף, זה ברור שזה חשוב מאוד הכסף, בצל החוכמה, בצל הכסף, משום שהכסף הוא הבסיס של הנורמליות. לכן אמרו רבותינו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אם הוא לא עשיר, סימן שעדיין משהו לא שלם באישיות שלו, ולכן אם הוא נביא, יש בזה בעיה. בגלל שיגידו, ברור, אנחנו מבינים למה אתה נביא. אין לך כסף. אם היה לך כסף, נגדיל לך קצת את חשבון הבנק, תפסיק עם הנבואות שלך, מה אתה מבלבל את המוח? זה רק מילוי של חסכים. כן? אז זה גם מצוי בביקורת של הדת. כלומר, הרבה פעמים הטענות, גם של המרקסיזם אגב, זה שהרוחניות, הדת, זה אומצה כפיצוי. כפיצוי על, על החסר הכלכלי. כן, אתה אומר?
חכם גיבור ועשיר כאחד או...
כן, ביחד, ולא, ביחד. ולכן הוא צריך להיות עשיר כדי, כדי שנבואתו לא תבוא מתוך צורך של מילוי, אלא בתור ההשתוקקות העצמית של הנשמה, לא בתור מילוי חסכים. זה לא רק לשבור אנטיתזה, כי זה באמת נכון. לא, זה באמת נכון. כי אם הוא לא יהיה עשיר, אז הוא יהיה במצב נפשי שבו יצטרך כל הזמן לדאוג לקיומו. ואם הוא לא ימצא כדי קיומו, אז הוא יפתח נתיבים רוחניים שימלאו את החסר, אבל זה נתיבים שיש בהם, שבהם ריח החיסרון דבוק בהם. נכון? אז זה לא רק יחסי חוץ, זה משהו אמיתי. כן, אז מה זה עשיר? אז האם הוא צריך, כמה מיליונים צריך שיהיו לו? באירו, כמה? לא, הכוונה שיש לו כדי קיומו, באופן שהוא לא מרגיש חסר. זה הכוונה. הוא לא מרגיש, הרי אמרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אבל מה זאת אומרת חלקו? סימן שיש לו חלק. האם הוא רוצה יותר? בוודאי שהוא רוצה יותר. כי אם היה יותר הוא יכול לעשות עוד דברים. אבל אף על פי שהוא רוצה יותר, הרצון שלו ליותר לא מונע ממנו את השלווה והשמחה שיש לו במה שיש לו כבר. מובן? זה נקודה שאפשר לבלבל בה. כן? עכשיו רואים אדם קבצן שוכב ברחובות. אומרים לו, מדוע אתה לא עושה שום דבר כדי להיטיב את מצבך החומרי? הוא אומר, אני שמח בחלקי. זה שטויות, כי צריך שקודם כל שיהיה לו חלקו. פה אין לו חלק אפילו. מה? אז זה הכבר, כן.
נראה לי שהקשר בין הנבואה לבין הקטע גם עם החכם גיבור והעשיר, זה שאם הוא יהיה נביא, אז באמת יהיה תוקף לדברים שלו.
נכון, זה גם, ודאי, זה חלק מהעניין. חוכמת המסכן בזויה, דבריו אינם נשמעים, אז גם צריך כדי שישמעו לו. נכון. מה? עכשיו, האם הכרתם נביאים עניים? זאת אומרת שחזל טעו. ירמיהו היה עני? מה? רגע, אני רוצה פה להתייחס לשלושת הטענות שנאמרו כאן. מישהו אחד אמר, רובם היו עניים, אז הוא חושב שחזל לא יודעים לקרוא תנ"ך. דבר אחד. דבר שני, אתה אומר, רבי חנינא בן דוסא, אני לא מבין בכלל מה הקושיה. רגע, ואני רוצה להבין משהו, הוא היה נביא? הוא היה נביא או לא? אתה לא רוצה לענות לי, זה ממש לא מנומס. אני שואל אותך, הוא היה נביא. אז הגמרא אומרת ששאלו את רבי חנינא בן דוסא, וכי נביא אתה? והוא אמר לו.
אז איך הוא יודע?
אלא מקובל אני מרבותיי, שאם תפילתי שגורה בפי, אז זה בחינה, אבל זה לא נביא. מה אני אעשה? זה קרוב, אבל זה לא. הלוואי עליך, הלוואי, הלוואי, כולנו. אבל אנחנו לא, קודם כל אנחנו לא במדרגה של רבי חנינא בן דוסא, לצערנו הרב. יש כנראה סיבות. דבר נוסף, גם רבי חנינא בן דוסא לא היה נביא, מה אני אעשה? הוא אמר בעצמו שהוא לא נביא. אבל מעניין ששאלו אותו. למה שאלו אותו? כי באמת היה מקום לחשוב שאולי הוא נביא. אבל התברר שהוא לא ממש. כן? אבל הוא היה מקובל. מקובל אני מרבותיי. כלומר, למדתי קבלה אצל רבותיי. ולכן המקובלים זה משהו, זה שירית, אבל זה לא הנבואה. זה דבר אחד. עכשיו לגבי ירמיהו, מה אמרת שירמיהו היה...
זה אין נראה את המצעקות לדבר הזה.
אתה יודע שכשירמיהו היה בחצר המטרה, בזמן הכיבוש של הבבלים, אז חצר המטרה שם הוא היה אסור בכלא. פתאום עבר את כל קווי האויב, הבן דוד שלו, חנמל בן שלום, מענתות, והגיע אל חצר המטרה, דבר ממש לא מובן, כן? שעה לפני שהעיר נופלת ביד הכסדים, איזה יהודי מענתות מצליח לחדור את כל הצבא הבבלי, נכנס לבית הכלא של ירמיהו ואומר, שלום, באתי למכור לך שדה. וידע כי מת השם היא. כן? זאת אומרת, זה כאילו, הקדוש ברוך הוא שלח את חנמאל. בקיצור, היה זה משהו סמלי בדבר. והוא מוכר לו את השדה שלו בענתות. וירמיהו נותן לו את הכסף. יש לו על המקום, בכיס, יש לו משהו כדי לקנות שדה. מה אתה אומר שם?
האויב בא לכבוש את הגרושים.
כן! לא, 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 שמה...
הוא לא צריך
הרבה
כסף.
ייצור, ולמה הוא עשה את זה? טוב, הייתה סיבה כדי להראות שעוד יחזירו לארץ וכו'. יש לו. אז כן, אז כל הטענה שהנביאים היו עניים, אינה מתקבלת על הדעת כלל וכלל, שהרי חכמנו אמרו שאין הנבואה שורה אלא לשיר. כן. הלב תלוי בכיס, כן, רבי יוחנן היה לו תלו דאגת פרנסה, אז לכן הוא לא יכול היה לענות על השאלה, אז אמרו לו, תן, קח כסף, עכשיו אתה יכול לענות? כן, אז מה? מה זה קשור? נכון, ודאי, צריך יישוב הדעת, אכן כן, כדבריך.
הברכה של הפרנסה זה תשיעית.
כן.
אז לכאורה זה כמו, תשע, תשע חודשים, זה כמו
לידה,
שמילדים
מעורבות
חוכמה, כמו
מילדות
הפרנסה.
כן, כן, בוודאי, הפרנסה כמו לידה. טוב, אז לכל פנים, יש פה איזשהו יסוד של חשיבות, יחס של חשיבות שניתן לארציות. עוד הערה. הברכה הזאת שאנחנו מבקשים, היא שונה מהברכה הקודמת, מצד היעד שלה. אמרנו לפני כן, ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל, שאנחנו מבקשים שיתרפאו היהודים. לגבי הגויים עשינו קצת פרצופים, נכון? לא תמיד אנחנו רוצים שגויים יתרפאו, אנחנו בוררים. היהודים כולם, רופא חולי עמו ישראל, העולם נראה. מי שמגיע לו יקבל, מי שלא מגיע לו לא יקבל. מה עם ברכת השנים? וסבא את העולם כולו. כאן אין הבחנה. ועל זה אמרו רבותינו, גדול יום של גשמים ממתן תורה. שמתן תורה לישראל, וגשמים לעולם כולו. כלומר, יש יסוד אוניברסלי בזה, של דאגה של עם ישראל לתיקון העולם, דרך הפרנסה, כפי שעשה למשל יוסף, שהוא חשב שצריך לתקן את העולם דרך הכלכלה. כן? הלך לו או לא הלך לו, סיפור אחר. אבל זו הייתה המחשבה שלו. יוסף הוא המשביר. וכאן אנחנו מבקשים ברכה לעולם כולו, ועל זה נאמר, תחת אהבתי יסתנוני ואני תפילה. יש פסוק כזה, נכון? תחת אהבתי יסתנוני ואני תפילה. מה זאת אומרת? אני מתפלל על העולם כולו. אז אם כן, אני אוהב את העולם כולו. הרי אני יכול להתפלל על מישהו אם אני לא אוהב אותו. אז תחת, אבל מה? העולם משיב לנו בסתנה. תחת אהבתי יסתנוני ואני תפילה לעומת מה שאני מתפלל עליהם. אז כך שבקשת הפרנסה לעולם אנחנו מבקשים, למרות שבאופן מעשי לא תמיד אנחנו נותנים צדקה לאדם שבא אלינו, תלוי לפי המצב, עובד עבודה זרה או לא וכו', אבל פה הגישה העקרונית היא תיקון העולם. מה פירוש הפסוק? מה שאני פירשתי עכשיו? אני פירשתי אותו 3 פעמים בערך. אבל בשבילך אני אסביר אותו עוד פעם רביעית, ואם תרצה עוד פעם חמישית. אתה רוצה? יאללה. תחת אהבתי יסתנוני. הרי אני הרי אוהב אותם, שהרי התפללתי עליהם, ואני תפילה.
את הגויים או את
המשפט? את הגויים. כן, תחת אהבתי, אני אוהב אותם, שהרי התפללתי, וסבא את העולם כולו, מטווח. ויסתנוני, הם משיבים לי בסדנה, למרות, ואני תפילה, למרות מה שאני מתפלל עליהם. זה לא שונה מה שהסברתי מקודם. טוב, אתה רוצה עוד פעם? טוב.
הרב, כן. לא כל כך הבנתי, מה הטעם בין ה... למה פה אנחנו כן לא רוצים לבקש...
מדוע ברפואה אנחנו לא מבקשים עליהם, ובפרנסה אנחנו כן מבקשים עליהם?
שיהיה להם כסף להתרפא.
מה? לא, אבל ההנחה היא שהשפע החומרי בעולם הוא הכרחי כדי שתהיה משמעות לתורת ישראל. כלומר, זה... אי אפשר שהתורה תינתן בעולם פרימיטיבי. ולכן, צריך שיהיה עולם מיושב, ציוויליזציוני. וזה לא יהיה אם לא תהיה כלכלה. רפואה תמיד יהיו כאלה שיחיו. כן. אבל לגבי הכלכלה, אם לא יהיה ריבוי, שפע גדול, אז העולם יישאר פרימיטיבי. אז גם התורה תופיע בהופעה קטנה. כן, זה מה ש... הטענה, הרי מה שאתה הבאת, שהרומאים לעתיד לבוא אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות, הרבה שווקים מרחצאות, ומה עוד היה שם? עוד כל מיני דברים, בקיצור. עשינו הרבה דברים, בקיצור. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל, שיעסקו בתורה. זה מעניין. האם הטענה הזאת היא נכונה או לא? ודאי שהיא נכונה. הרי הקדוש ברוך הוא לא פוסל את הדבר הזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא משיב להם, אומר, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. עשיתם את זה בשביל לענג את עצמכם, זונות וכדומה, כן? אבל הגשרים, כן? בשביל ליטול מחס וכו'. אבל בסופו של דבר, כן? הוא לא אומר שקרנים אתם, אלא שוטים שבעולם. מה זה אומר? שהטענה היא נכונה. אי אפשר היה לעם ישראל שיעסקו בתורה בעולם שאיננו מיושב. לכן הם צודקים הרומאים. כל הבעיה זה מצד הכוונה. ברור? במובן מה שאני אומר, כן? אז לכן חשוב לנו שיש שפע חומרי בעולם. כן. רגע. יש פה שתי שאלות. מדוע בכלל התפללו לגשמים בגולה? כי אם אין גשם, אין פרנסה. מה זה ספרד? רש מנוקדת בשבא. ספרד זה הנוסח המקובל אצל החסידים. כן? אחרי הבעל שם טוב הייתה השפעה גדולה של הקבלה באשכנז וגם של כוונות הארי ז"ל. כיוון שהארי פירש את הכוונות של הסידור לפי הסידור הספרדי, הייתה נטייה של היהודים החסידים לאמץ את הנוסח הספרדי, אבל הם לא ימצאו אותו באופן מוחלט, אלא מה שבנוסח של הארי ז"ל היה על פי הקבלה. ואז יצא איזה מין נוסח משולב, אני אקרא נוסח ספרד או ספרד, שהוא נוסח החסידים, וגם לו יש נוסחאות רבות, לפי המחוזות השונים והחסידויות השונות. מדוע נוסח הספרדי משתמש בעיקר בארמית? לא היה ולא נברא. הנוסח הספרדי משתמש בעברית. אלא שמה כוונתך להטייה, למשל תווח במקום תווחה וכדומה. זאת העברית של ימי בית שני. כלומר, אחינו אשכנזים משתמשים בעברית של בית ראשון, ואחינו הספרדים בעברית של בית שני, שהעברית של חז"ל. ההיגיון אומר שהיו צריכים להתפלל בגולה על גשמים בארץ ישראל, או שזה רק ההיגיון שלי. יכול להיות, אבל ככה זה עובד. אנשים, מישהו שחי בסין, הוא עכשיו תלוי בגשמים של ארץ ישראל, הוא צריך שעכשיו על השדה שלו יהיה גשם. ברכה היא ממידת החסד או הזכות? לא קשור. לפעמים חסד, לפעמים זכות. כן.
קשר לטעמה של הרומאים, אשר אני אביא אותה קודם.
כן.
נכון, יש איזושהי הבחנה. יש שובו של העולם ויש לימוד תורה. אז מה קודם לך? שובו של העולם או לימוד תורה?
האם, מה יותר חשוב, יישובו של עולם או לימוד תורה? אמרו חז"ל במשנה בקידושין, מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. אז כנראה שצריך הכל, נכון? אוקיי.
הרב קודם הסביר ואמר שהוא לא אומר להם שקרנים, אלא שוטים, מדוע? כי יש מקום ליישובו של עולם, וחשוב שיהיה.
לא רק שזה חשוב, אז חשוב שיהיה יישובו של עולם, כי אם לא חסר משהו בתורה. בתורה חסר משהו.
זה שעוסק בתורה, גם עושים
מישהו
של עולם.
אתה שואל איך מחלקים את העבודה?
כן.
זה כבר שאלה אחרת. האם אדם, למשל, צריך לעשות רק בתורה, או גם בפרנסתו, במקצוע, אם יש ערך עצמי לפרנסה, או רק ערך פונקציונלי, וכדומה. על זה דיברנו בהרחבה, בשיעורים שלי, על תורה ומלאכה, שזה נושא בפני עצמו. כן? אבל באופן כללי, כמו ש... בנפש האדם יש חלק רוחני וחלק גשמי, אז גם באומה יש מי שעוסק יותר בצד הלימודי, הרוחני, יש מי שעוסק יותר ביישובו של עולם. האם הם נפרדים, נבדלים זה מזה לחלוטין? ודאי שלא. כן? כן.
רצון ליישב את העולם.
למשל, הבן איש חי. הוא היה עובד שעתיים ביום. זהו. לומד, זה הזמן היה עובד, שעתיים. מה הוא יעשה? היה לו מחסן, שם הוא היה מוכר את הניל. ניל זה הצבע האינדיגו שבא מהודו. זה עבר דרך בגדד. שם הוא היה מוכר, היה לו מחסן, פותח, סוגר אחרי שעתיים. לא משנה אחר כך אם העולם בא, לא בא, הולך ללמוד תורה. אפשרי. יש אדם אחר שאומר, לא, הוא עושה כל הזמן בפרנסתו. פה ושם שומע איזה קלטת של הרב שרקי, אני יודע משהו כזה. דף יומי, דברים כאלה. כן.
הרב?
כן.
יש משהו מהותי בין, קשר מהותי בין...
אגב, סליחה, במה עסק האריזל? איך האריזל התפרנס, מישהו יודע?
הוא מכר פלפלים.
יפה, הוא היה מוכר פלפלים. סוחר בפלפלים, האריזל. מן הסתם, אבל הייתי מאוד רוצה לאכול מהפלפלים של האריזל, אבל יכול להיות שהפלפלים שאנחנו אוכלים היום... הם צאצאים ביולוגיים של הפלפלים של הארי. אתה יכול להרגיש את זה לפי החריפות. כן. אגב, ראיתי מישהו שכתב שמשמיצי הקבלה הם שפרסמו את הדבר. כאילו שזה בושה שהוא עובד. לא הבין עבדך את הקשר בין הסרת עול הגויים לבין פרנסה טובה. ברור, אם יש עליך עול הגויים, הם לוקחים לך את כל הכסף, כל המיסים, הארנוניות וכו'. במחילה, שווי שדה בפריפריה ערב חורבן לא יכול לשמש מדד לעושר. טוב, בואו נבדוק כמה כסף הוא נתן שם. זה בירמיהו, נכון? אז בואו נבדוק כמה כסף הוא נתן. כתוב שם כמה כסף הוא נתן או לא? אף אחד לא זוכר איפה זה ה... ההפטרה של איפה? לא יודע. לא, אתה צריך לבדוק כמה כסף היה שם. הנה. כן. אז כמה הוא מותן לו שם? ויקנה את השדה מת חנמאל בן דודי אשר בענתות ואשקלה לו את הכסף. 7 שקלים ו10 הכסף. ויכתוב בספר ויכתום ועד עדים ואשקול הכסף במוזניים. זה בפרק למד ב' פסוק ט'. אז הוא נתן 7 שקלים ו10 הכסף. עכשיו, מה שאני צריך לבדוק, האם זה הרבה כסף או לא. לא, זה מה זה שקלים של פעם. שקל כסף, שקל זה סלע. סלע של חזל. סלע זה בערך 20 גרם כסף. אז אם הוא נותן 7 שקלים, אז כמה זה? 140 גרם כסף. ועוד 10 הכסף, זה כנראה, הכסף זה כנראה מאה, מאה שזה שישית הסלע. טוב, בקיצור, נגיד 160 גרם כסף בערך. לא, הוא שואל, פה המקשה אומר, במחילה, שווי שדה בפריפריה, ערב חורבן, לא יכול לשמש מדד לעושר. נכון, יכול להיות באמת 200 גרם כסף בשביל שדה, זה לא המון. אבל זה אומר שיש לו את זה בכיס, לירמיהו, הוא בכלא. בא מישהו, אומר, אני קודם כזה, על המקום, הוא מוציא את הכסף הזה.
זה כסף
לסיגריות.
נזילות,
הרב, נזילות.
כן, אז יש לו, יש לו, יש לו. יש שאלה. זה שווה משקל זהב, השאלה. איך אני יכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לי יותר כסף?
דבר איתו.
כן, כל אחד יש לי פה תשובה של בחור, כי אני אומר, דבר איתו. דיברת איתו? לא דיברת איתו. אז אולי תדבר איתו, ייתן לך. דבר נוסף, תסביר לו. מה אתה רוצה לעשות עם הכסף הזה? זה דברים כך טובים, שהקדוש ברוך הוא בטח יהיה מעוניין בהם. כזה קידוש השם על ידי הכסף שיהיה לך, שהקדוש ברוך הוא ודאי שירצה לתת לך. אבל אם זה בשביל שלך יהיה יותר סיגריות, אז ריבונו של עולם שכל כך אוהב אותך, לא ייתן לך את הכסף, כדי שלא תהרוס את הבריאות שלך. כן. מה נקרא, מדוע נקראת התפילה ברכת השנים, ולא ברכת הגשמים או ברכת הפרנסה? כן, למה מסיימים מברך השנים? בגלל שהפרנסה היא תלויה בדבר שהוא מחזורי. לפעמים יש גשם, זה בימות הגשמים. לפעמים אין גשם, זה בקיץ. אני נותן מעשר וברוך השם יש לי כדי מחייתי. אבל אני משתוקק למיליונים. איך יתקיים בי עשר כדי שתתעשר? תן את המעשר בלב שלם, באופן, זה קצת מסובך מה שאני אגיד לך, באופן כזה שתחשוב שגם אם לא תקבל את המיליונים, אתה שמח שנתת את המעשר. איך זה ששינו מועדי שילת הגשם והטל לפי חילופי העונות בארץ ישראל? הרי זה לא רלוונטי לחלק ממקומות הגלות, ונראה כי התפילה לא במקומה. נכון, אתה צודק, ולכן לפי המקומות, שם משנים את מועדי שילת הגשמים. לא בכל מקום זה כמו בארץ ישראל, בדרום אמריקה, או באוסטרליה, או בדרום אפריקה.
בארצות הברית.
לא, לא, אני מדבר במה שמדרום לקו המשווה, ששם הקיץ זה בחורף, והחורף זה בקיץ.
נראה לי
בארצות
הברית זה לא באותם זמנים
שפורים. סליחה, אני עכשיו דיברתי על
לא, דיברת
על ארצות הברית או דיברתי על ארגנטינה?
דיברת על ארגנטינה?
דיברתי על ארגנטינה, יפה. אז בדרום אמריקה, בדרום אפריקה, באוסטרליה, במקומות שמתחת לקו המשווה, הם אומרים את התפילה של הקיץ בחורף ושל החורף בקיץ, זה דבר אחד. דבר נוסף, מה שאתה אומר על ארצות הברית זה משהו אחר, אז לא לערבב את הנושאים. בסדר? מה שיש שבגולה עושים לפי ה... לפי התקופה, 60 יום אחרי התקופה, אז יוצא להם שלישי או רביעי בדצמבר. הם מחליפים. ויש על זה הרבה קושיות. הראש, רבנו אשר בן יחיאל, אמר שזה לא צריך להיות אוטומטי, זה תלוי לפי המקומות. לא שמעו לו בסוף. אבל מה שטוב בזה, זה שככה זה גורם שבני אדם מרגישים את ההבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל, ואז זה מכריח אותם לחשוב פעמיים מה הם עושים שם. חוני המעגל שואל, שלום כבוד הרב, מדוע האשכנז לא עוברים בברכת השנים לנוסח ספרד ועדות המזרח? שארץ ישראל היא שכונה, לא כמו באירופה. הוא כותב שכונה. למה להוסיף בברכת שומע תפילה? הרי כמעט כל שנה יוצא שיש בצורת. טוב, אני לא יודע מה זה מדוע האשכנז. אתה מתכוון לאשכנזים. לא עוברים מברכת השנים לנוסח ספרד ועדות המזרח, שארץ ישראל היא שכונה בחטא, לא בחף. לא כמו באירופה, למה לא... טוב, נו, אתה תשנה מסורות של שנים, באמת. זה לא... נסתדר עם דברים אחרים, קודם כל נסתדר דברים אחרים. כן, טוב, אז עכשיו עוד נקודה שהיא חשובה. ברכת השנים צמודה לברכת הגאולה. תקע בשופר גדול, לחירותן. והשאלה היא, מה הקשר בין הדברים? כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
אני יודע.
אתה יודע, מה אתה יודע?
אין לו בנסמכה, הוא כותב שכשיש, שארץ זה נותן את פירותיה בעין יפה, אז זה סימן של הגאולה.
אתה אומר, בגלל שבאם הבנים שמחה, כתוב שכיוון שארץ ישראל נותן את פירותיה בעין יפה, אז באה הגאולה. מזה אני לומד שלדעתך מסכת מגילה העתיקה מאם הבנים שמחה.
לא, אני קראתי את זה באם הבנים שמחה.
אבל ברור שהמקור הוא לא באם הבנים שמחה, שאם לא כן צריך לומר שאם הבנים שמחה נכתב הרבה לפני מסכת מגילה. מסכת מגילה נשאלה שאלה בכלל על סדר הברכות. כן, הרי סדר הברכות הוא לעיכובה כידוע. לעיכוב הכוונה שאם אדם בלבל את סדר הברכות, הקדים את המאוחר ואיחר את המוקדם, לא יצא ידי חובתו. למשל, אם אדם אמר רופא חולה עמו ישראל אחרי בוני ירושלים, צריך להתפלל עוד פעם. צריך לך דווקא לפי הסדר. מה?
מאיפה
מה?
מאיפה מתפלל אותם?
זה תלוי אם הוא גמר את כל התפילה או אם הוא לפני רצה וכדומה, יש כל דבר. אבל בכל פנים, הסדר של הברכות הוא לעיכוב. והשאלה היא, למה? את זה למדו במסכת מגילה. מסכת מגילה דף י"ז. דף י"ז. לא, זה מסכת מגילה.
זה
אין א', אתה בטוח? כן, השאלה אם אני לא טועה. פה כתוב מגילה י' ז' א', וזה לא זה. יכול להיות. אז אולי זה לא במגילה, אולי זה בזין א', רגע, היום, היום אנחנו עושים חיפושים, מה שנקרא. מה, זה ביוד זין? לא? זה שזה כתוב, זה עוד לא אומר שזה נכון. אל תאמינו למה שמודפס. רגע. רגע, רגע, להירגע. להירגע, בבקשה. לא, צריך לעשות תיקונים בחוברת. הנה, זה ביוד זין, כן, כן, כן. יוד זין עמוד ב'. כן, יוד זין עמוד ב'. אוף, נבהלתי לרגע. תנו רבנן, מניין שאומרים אבות? כן, ברכת אבות, הברכה הראשונה, שנאמר אבו להשם בנעלים, ומניין שאומרים גבורות, שנאמר אבו להשם כבוד ועוז, ומניין שאומרים קדושות, שנאמר אבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהטרדת קודש. ומה ראו לומר בינה אחר קדושה? שנאמר, וקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו, וסמיך לסמוך אחרי זה, וידעו תועי רוח בינה. ומה ראו לומר תשובה אחר בינה? לכתיב, ולבבו יבין ושב. כן? אז אחרי בינה, באה תשובה. ורפה לו. אז כתוב, ולבבו יבין ושב ורפה. אז אם כן, אם כבר, צריך לשים ברכת רפואה מיד אחרי התשובה, נכון? אי אחי, לימה רפואה בתרה די תשובה. לא סלקה דעת, אך אפשר להעלות את זה לדעת, תכתיב, וישוב אל השם וירחמהו, ולאלוהינו, כי ירבה לסלוח. אז יש גם לסמוך, סליחה, לתשובה. ומה יחזית לסמכה, סמוכה? כלומר, למה אתה לוקח דווקא את הפסוק שבו סמוכה הסליחה לתשובה, ולא הפסוק שבו סמוכה הרפואה לתשובה? כתב קרא אחרינה, יש פסוק אחר, הסולח לכל עוונך, הרופא. לכל תחלואיך, הגואל משחת, חייך. אז אם כן, צריך לשים את הרפואה אחרי הסליחה. לממרה, לפי זה נאמר, דגאולה ורפואה בתר סליחה היא, שהרי גאולה והרפואה זה אחרי הסליחה, והכתיב ושב ורפה לא, אז למה כתוב ושב ורפה? הוא לאו רפואה לתחלואים, הוא אלא רפואה לסליחה. כלומר, הרפואה שמדובר עליו ושב ורפה לא, אין הכוונה לרפואה מן המחלה, אלא לרפואה מן החטא. ומה ראו לומר גאולה בשביעית, במקום שביעי? אז אמר רבה, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, לפיכך כבאוה בשביעית. בשביעית, שנה שביעית, שנת שמיטה. כן? ואמר מור, קודם כל זה לא נכון שהעולם נחרב, אל תגזים. ואמר מור, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אז מה אתה אומר לי שבשביעית יגאלו במוצאי שביעית בן דוד בא? אומרים לא, מלחמה נמה, גם מלחמה התחלת דגאולה היא. יש מלחמה, זה התחלת דגאולה. ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, שצריכה רפואה, לפיכך כבעוה בשמינית. כן? זה מה שהסברנו, שהרפואה לכתחילה לא נצריכה אלא לברית מילה בלבד. כי אם אדם יאכל מה שצריך ויתנהג בדרכי הבריאות, לא יצטרך רפואה. ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? אמר רבי אלכסנדרי, כנגד מפקיעי שערים. כן, יש אנשים שבאופן מלאכותי מעלים את המחירים, הם עושקי הפרולטריון, הקפיטליסטים, וצריך להתפלל נגדם שיש שפע ברכה בעולם, לא שירוכז כל ההון, אצל כמה ספקולנטים. דכתיב שבור זה רוע רשע. ודוד, כי אמר, מה? לא, לא קשור לסוחר השביעי. מפקיעי שערים. דכתיב שבור זה רוע רשע. רשע. ודוד, כי אמרה, בתשיעית אמרה. כלומר, דוד אמר את זה במזמור התשיעי. ומה ראו לומר? קיבוץ גלויות אחר ברכת השנים? זה הנושא שלנו. דכתיב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כלומר, הגאולה תלויה בתחייה החקלאית. צריך קודם כל שיהיה שפע של ברכת השנים, ואז יכולה הגאולה לבוא, ונדמה לי שגם בעלי מבנים שמחה הביא את הראייה הזאת. עכשיו, זה מעניין מה שכתוב כאן, כי מה שכתוב, הסוגיה הזאת שקראתי לכם כאן במסכת מגילה, היא נפסקה להלכה. על ידי מי? על ידי כל הפוסקים. דיברנו על זה, נכון? אבל בא לי לדבר על זה עוד פעם. כל הפוסקים כולם הסכימו שסדר הברכות מעכב מהטעמים הכתובים בגמרא. מכאן שכל הפוסקים מסכימים עם זה שארץ ישראל שנותנת פירותיה בעין יפה זה סימן מובהק לגאולה. נכון? מה? לא, גם הפוסקים של היום, תשאל אותם, אם אני הרבבתי את הסדר, אם אני צריך לחזור, יגידו לך, כן, אתה צריך לחזור. תשאל אותם, האם מפני הטעמים הכתובים בגמרא? יגידו, מה זאת אומרת? ודאי מפני הטעמים הכתובים בגמרא. אז כל הפוסקים כולם מסכימים שהתחייה החקלאית בארץ ישראל היא ההקדמה ההכרחית לגאולה. נכון? זה נקרא קץ המגולה. ומכאן שכל הפוסקים פוסקים כאותה אגדה שמובאת במסכת סנהדרין. שרבי אבא אמר שכאשר מתקיים הפסוק ואתם הרי ישראל אנפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבוא, אז זה הקץ המגולה, כלומר אין לך קץ מגולה מזה. או דברי רש"י שם, כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. ובזה סתירה לתלמיד חכם אחד מניו יורק שכתב שדברי האגדה הזאת לא נפסקו להלכה. לא על ידי הרמב״ם ולא על ידי אחד מהפוסקים, ולכן הוא חלק על הרב צבי יהודה ואמר, ומי הוא זה ואיזה הוא שבדור הזה שיאמר שהוא מבין את דברי הגמרא בסנהדרין יותר טוב מכל הפוסקים. מה נעשה שכל הפוסקים פסקו את זה?
אז מה הוא פסק להלכה? שזה לא מעכב?
לא, לא. אותו רב בניו יורק סבר שהתחייה החקלאית בארץ ישראל איננה סימן של הגאולה.
באמת, אבל איך התחייה החקלאית בימינו מצביע על הגאולה? אנחנו כל המקצועות ההייטק, המסחר, זה מה ש...
רגע, היום הגאולה כבר הייתה, כלומר הייתה כבר קמה מדינת ישראל. אנחנו מדברים על התקופה, על התקופה של ראשית ההתיישבות בארץ ישראל. פתח תקווה, ראש פינה, מקווה ישראל, חדרה.
שזה מקום רק בתחילת הזה, ועכשיו זה...
אחר כך זה, בכוח זה, קמה מדינת ישראל, שעכשיו היא פתחת בהייטק וכו'. אבל זה התחיל מהתחייה החקלאית, כמו שכתוב בגמרא. ולכן אותו רב בניו יורק, לא צודק. מה? כמו שהכלכלה נראית, עוד יחזרו לזה. בסדר, יכול להיות, כן? אם כי, ודאי שהיום לגבי האוכל האורגני וכל דברים כאלה, זה ממש טרנד רציני. אז זאת אומרת שהגמרא צודקת, ואותו רב בניו יורק לא שם לב. הוא לא שם לב לדבר הזה. קושיה, עליו. אנחנו חייבים לדחות את דבריו. טוב, אז אם כן, אבל צריך להבין, למה הגאולה תלויה בתחייה החקלאית? זאת השאלה. זה בצדיק ח' עמוד א' בסנהדרין. שאני שואל את השאלה, למה הגאולה תלויה בזה? כלומר, מה זה קשור? מה זה רק סימנים? כן? זה כאילו שתגיד שכוכב פלוני יעבור לפני הירח, אז זה לא, זה לא ככה עובד. אלא, רק שנייה, לא חושב. לא, לא סיימתי. הגאולה היא גאולת הכל. גאולת הכל. ולכן צריך להתחיל דווקא מן החומר, מן היותר רחוק. ואז אם יש גאולה גם בתחום החקלאי הארצי, מתוך כך יש גם מקום למילוי הרוחני. בניגוד למה שבגלות, שכל הקודש נמצא בתוך הרוחניות בלבד ולא בתוך החומריות. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. הגלות עושה לנו שני דברים. א', היא משפילה אותנו מאוד. ב', היא מגלה אותנו, אבל ב', היא גם משפילה אותנו מאוד. יש שפלות של היהודי בגלות. יהודי מושפל לא יכול להיגאל. לכן צריך קודם כל להיטיב את מצבו, קודם כל הכלכלי. ומתוך הטבת המצב הכלכלי גם את מצבו הרשמי, למשל האמנציפציה. מה? גם במצרים זה היה כך. איך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה? בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. כלומר, במשך 6.5 חודשים, אבותינו במצרים לא היו משועבדים. מה הם עשו? עשו כסף. איזה תורה? לא היה להם תורה. עשו כסף. כלומר, אי אפשר היה לצאת ממצרים בלי להשיב את הכבוד. זה גם הסיבה וניצלתם את מצרים, שלוקחים את כלי הכסף וכלי הזהב, כדי להשיב את רוחב הדעת, אם אין כסף, אין רוחב דעת. יש צמצום אופקים. לכן היה צריך שישוב, ולכן גם הגאולה התאפשרה על ידי זה שהיו עשירים גדולים בישראל. מונטיפיורי, רוטשילד, הירש ודומיהם, טורו, כל אלה, הם נתנו את הכסף כדי שהאומה תשוב לכבודה הראשון. מתוך הכבוד אפשר גם שיבת ציון. היה, למשל, תופעה, האמנציפציה, נתינת מתן שוויון זכויות ליהודים. אז הרב יהודה אלקלעי אמר שזה סימן לגאולה. כי אי אפשר להיגאל כל זמן שאנחנו מושפלים, לכן הגויים נותנים לנו אמנציפציה, כדי שמתוך כך נשוב לארצנו. יש כאלה שאמרו הפוך, הגויים נתנו לנו אמנציפציה, סימן שצריך להישאר בגלות. כן? היו כיוונים כאלה, ולכן הרב הנציב התנגד להדפסת ספר דרישת ציון של הרב קלישר, שבו גם כן מובא הרעיון הזה, כי הוא אמר שהאמנציפציה זה מקסם שווא. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ניהל את העולם באופן כזה, שעם ישראל הגיע לאמנציפציה. לכן ברכת השנים היא הקדמה הכרחית לתקע בשופר גדול. יש פה שתי שאלות. מי סידר את הברכות לפי סדר מסוים? אנשי כנסת הגדולה שכחו וחזרו ויסדו על ידי שמעון הפקולי ביבנה. גם אם אספר לשם שחלק מהכסף ילך לצדקה, הרי הוא לא צריך אותי בתור שליח. אה כן? איך? הרבה שליחים למקום. הקדוש הוא צריך אותך בתור שליח. כי ריבונו של עולם, הוא עושה את הכל על ידי שלוחים. כשהוא עושה את זה ישירות, זה כשאין זכויות. אבל כשהקדוש הוא אוהב אותנו, הוא עושה אותנו שלוחי מצווה. אז בסדר, לך תספר לו. כן, בבקשה.
ברוך השנים, זה לא רק מדובר על הארץ, זה מדובר על כל העולם.
נכון.
אז בתור, שאני חושב, מצמצום הפקים, מישהו פתאום מקבל ברכה בכל העולם, יהודים בכל העולם, פתאום יש להם איזשהו שפע.
כן.
אין להם סיבה לרצות לחזור לארץ מהנקודה שהם נמצאים. אולי אם היה צמצום ורק בארץ היה שפע, אומרים, טוב, נחזור לשם, שם נהיה עם העם שלנו ויש שם שפע, נוכל להתמודד שם, לא קשה בארץ כמו...
טוב, זה גם בעיה, יש גם בעיה, מסכים.
ולכן בברכה בה יש נס, צריך נס?
מה? איפה בברכה? זה נס לקבל, זה לא, נס שמה זה דגל. קוראו להרים נס, לא, לא, זה לא נס במובן של נגד הטבע. הרב אליהו זיני הורה לתלמידים שלו האשכנזים לומר וענינו בברכת השנים, כי שם מקומה הטבעי. ונימק, כי בחוץ לארץ אמרו בשומע תפילה, כי זה נאמר בזמנים השונים מאלו בהם דרושים גשמים בארץ ישראל. וזו תפילה פרטית. יפה. הנה, זו תשובה למי שפה שאל, מדוע אשכנזים לא משנים? הנה, יש מי שהורה לתלמידים אשכנזים לשנות ולומר, וענינו בורא עולם בברכת השנים. כן.
רב ציין, נשמע שהוא עשירים שתלמו למדינה,
מונטיפיורי וכדומה, אחרון אומר, טורו? טורו, כן. טורו היה יהודי אחד באמריקה. שהיה ידיד גדול של משה מונטיפיורי. והוא היה גם כן נדבן, ומונטיפיורי היה אומר לו למי לנדב. אתה תשים לב שבחלק גדול מהכתובות של השכונות העתיקות בירושלים, מזכרת משה, קריית משה, דברים כאלה, הרבה פעמים כתוב שזה נדבת השר מונטיפיורי, ומישהו לא זוכר את השם הפרטי, טורו. גם בקבר רחל אתה תראה את זה. כן, כן, שהוא בעצם היה המנדב של טורו. גם בכלל, אני ראיתי את הצוואה של אותו טורו, זה מדהים, סכומים אדירים הוא נתן לכל מיני דברים בצוואתו. אין שום רחוב על שמו. אני לא בטוח, אני חושב שבימין משה יש. תבדוק את זה, אני חושב שיש בימין משה. כזה דבר. טוב, אז יישר כוח לכם על ההקשבה הדרוכה, שלום.